בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל, בפרט למשפחות המצפות לשמוע בשורות טובות מהבנים שלהם. שיהיה לכולנו שבת שלום וברך.
אמן ואמן. אנחנו גם נקבל על עצמנו ברשות הרב שהשיעור יהיה גם לזכות אותם.
כל התורה שאנחנו לומדים בכל היום, משך כל הימים, זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, ובזכות התורה הקדוש ברוך הוא ירחם על כל מי שבישראל השרוי בצער.
אמן ואמן. אחינו כל בית ישראל. ברשות כבוד הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלה הראשונה. אדון מר שמואל שנמצא איתנו, שמואל, יש בעיות בקו השידור, או שמואל שומע אותנו?
כן, שומע.
בבקשה.
שלום.
שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה קטנה, כמה שאלות יש לי, כבוד הרב. דבר ראשון, אשתי שואלת, הלו?
אנא, גם לא שומעים אותך טוב, וגם שאלה אחת בלבד, בבקשה.
השאלה אחת רק.
כן, אנחנו יש לנו עוד שואלים, בבקשה.
יצאתי לפרישה מוקדמת, פנסיה מוקדמת, והמשכורת שלי הרי ירדה קצת, והשאלה שלי גם כן, ועכשיו קיבלתי גם פיצויים. עכשיו הפיצויים האלה, צריך לצלם מעשר עליהם, או ש...
על מה אתה שואל, על הפיצויים או על הפנסיה?
על הפיצויים.
הפיצויים עצמם, הפיצויים עצמם לא חייבים במעשרות, אני אסביר לך מדוע. כסף שחייב במעשר זה כסף שאדם הרוויח אותו בשם רווח. זה לא כמו פירות וירקות שאסור לנו לאכול אלא אם כן הם אוסרו. ממון לא, ממון שבא למטרות רווח אני צריך לעשר. אבל כסף שקיבלת אותו בתור פיצויים, כלומר עד שתסתדר באיזושהי מלאכה או באיזושהי אומנות או באיזשהו מקור פרנסה, הכסף הזה לא נועד לתת לך לטיולים ולבזבוזים ולכל מיני דברים, אלא למצב חירום שנקלעת אליו, כי כעת אתה לא במסגרת של עבודה, ועד שתמצא עבודה אחרת, לכן הכסף הזה זה לא נקרא כסף רווח, זה כמו מענק לידה, כמו מענק שאירים, כמו מענק של ביטוח לאומי לכל מיני מטרות, זה אותו דבר, אותו דין יש לכסף זה, רק ממון של רווח או רק ממון לאדם שיש לו, ברוך השם, כסף די והותר, אז על כל קצבה או על כל תוספת שהוא יקבל, יפריש מעשר. אבל כסף זה לא חייב במעשר מעיקר ההלכה. תברך מן השמיים.
אמן ואמן, תודה רבה. אנחנו פונים לשאלה נוספת. שמעון משוב מגדל, שלום לך שמעון.
שלום כבוד הרב.
שלום
וברכה. שבת שלום, שבת שלום. רציתי לשאול לגבי לבישת חולצה לבנה בשבת, האם זה חובה או מצווה או מנהג טוב?
לא, לא, אין שום חובה. אין שום חובה. אין שום חובה ללבוש, ללבש את החולצה הכי יפה שלך, הכי שאתה מרגיש איתה טוב ונחמד, זה טוב. אומנם, על פי הקבלה, ואני מדגיש שזה רק על פי הקבלה, בשום מקום בהלכה זה לא נזכר, רק בספר שער הכוונות לרבנו האריזל, ונראה שזה מנהג של חסידים ואנשי מעשה, שהיה מקפיד ללבוש בשבת לבן. אז היה מקפיד גם המעיל העליון יהיה לבן, אז, אבל לשאר העם לא נאמר הדבר הזה, זה לא נאמרו דברים אלו אלא לצנועים, אבל לאנשים מהשורה, אנשים רגילים או אפילו חסידים מאנשי מעשה, לא חייבים לדבוש לבן, אלא איזה חולצה שהיא נראית יפה, העיקר שהיא מהודרת, ובעיקר תקפיד שתהיה מיוחדת לשבת. בזה יש מקום בהלכה להקפיד. מושא הגמרא אומרת אצל רות, ואומרת לה נעמי לרות, ורחצת ושמת שמלותייך עלייך. ובוודאי ששמת שמלותייך עלייך, מה? וכי יעלה על דעתה של רות ללכת ללא שמלה? אלא אמרה לה שימי בגדי שבת. מכאן למדנו שצריך שיהיו בגדי שבת מיוחדים. תבורך.
תודה רבה. אנחנו עם מאזין נוסף, דוד מירושלים, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שלום לך רבי מורי. שאלה בקשר למים אחרונים שמתחלקת לשתיים. מה צריך לעשות במים אחרונים? ואם איוב נענש בגלל שלא הקפיד על מים אחרונים?
ואם?
איוב.
הבנתי. לגבי מים אחרונים, מים אחרונים בגמרא אמרו חובה, מפני שהרגו את הנפש. מעשה היה שאחד יפקד אצל חברו ממון, והוא שם את זה אצל אשתו, ואחר כך הוא אכל איזה משהו ונתלה לו בשפם, ופגש, והוא אמר לו, והוא הכחיש, והלך אצל אשתו ואמר, בעלך אמר שתתני את הכסף בסימן שאכלתם היום עדשים, שם מובא עדשים, מקום אחר ראיתי שמובא שזה הייתה ביצה, פירוש הביצה. מכאן למדו שצריך לעשות מים אחרונים. ויש עוד טעם מים אחרונים, שגם משום מלח סדומית, ויש טעם נוסף על פי הקבלה, לתת חלקו של השטן, ככה זוהר אומר, שבשעה שאנחנו באים לברך ברכת המזון, מיד השטן בא ורוצה להתאחז בברכה ולחטוף ממנה שפע. מה אנחנו עושים? עושים מים אחרונים. ובזה מתקיים הפסוק, זה חלק אדם רשע מאלוהים, ואז הוא עוזב אותנו לנפשנו ולא מקטרג על אותה הברכה. ולכן צריך להיזהר. השאלה, שאלת מה עושים במים אחרונים? אסור להניח אותם על השולחן כמה שהם כדין מים מזוהמים. ושאל ברכת המזון, אסור שיהיה דבר מזוהם ולא יפה על השולחן, כיוון שהפסוק אומר, מדבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, והשכינה בעצמה נמצאת ונמצבת על השולחן, אז ישים את זה או מתחת לשולחן, או יעביר את זה למקום השני שלו. אסור לעשות מים אחרונים על גבי קרקע, זאת אומרת, יש כאלה שלפעמים נמצאים באולמות, או במקום שמחה, ואין להם כלי לשפוך לתוכו את המים האחרונים. מה הם עושים? הם שופכים את המים האחרונים על הרצפה, וזה מפורש בשולחן ערוך שזה אסור, משום שרוח רעה מיד שורה. לא שהמים האחרונים יש בהם רוח רעה, ונסביר את הדבר, אלא אם שופך ישירות את המים האחרונים מידיו המזוהמות, שהוא מנקה אותם, באופן ישיר המים מטפטפים ויורדים על הרצפה, זה אסור. ואז שורה רוח רעה. גמרא בעצמה אומרת שאם יש קסמים או קסמי ביגה, זאת אומרת עצים קטנים שיש ערימות של עצים, וזה יורד לעצים, ומהעצים זה ירד לקרקע, כלומר יש משהו באמצע שדרכו המים יעברו לרצפה, אז אין רוח רעה. רוח רעה נעקרת. יוצא שאם אדם נמצא בנסיעה, או אדם נמצא אפילו, כמו שאמרנו, באיזה אולם, יש סעודה של ברית או סעודה של חתן, ואוכל, ואין לו מקום לשים מים אחרונים. לכתחילה יעשה לתוך כוס חד פעמית, ואת הכוס חד פעמית הוא לא צריך לעשות הרבה, לעשה כמה מעט כדי לקיים את המצווה. ואם לא, הוא יכול לקחת נייר טישו, הוא יקפל אותו על שתיים, ויעשה על גבי הנייר, והמים יספקו בתוך הנייר, כך הם בנסיעה, שאדם נמצא בנסיעה, והוא סיים את הארוחה שלו, והנסיעה עדיין ארוכה, הוא רוצה ללכת ברכת המזון. יתחייב בברכת המזון מיד במקום שסיים את האוכל. מה עושה? ייקח מהבקבוק מעט מים, משפוך על הטישו, על קצות האצבעותיו בצד ימין, קצות האצבעותיו ביד שמאל, וינגב עם אותו טישו, הטישו יספוג את אותם מים, בזה יצא ידי חובה לחלוטין. תברכו מן השמיים.
תודה, חזק וברוך לרב, ותודה לשואל. אנחנו שאלה של מאזינה לגבי הפרשת חלה בשתי עיסות, שכל אחת קילו, אחת קצת התקדמה בתפיחה, לפני העיסה השנייה, האם הן מצטרפות ברגע שלוקחים מהחלק שתפח? הן לא מעורבות, שואלת המאזינה.
אז מה שצריך לעשות, אם היא רוצה להפריש מהעיסה, יש דרך אחת שתחכה, עד שיפו את החלות ואחר כך תפריש, אבל לא מומלץ, כי לפעמים הרבה פעמים שוכחים, או לפעמים בא מנדאו ולוקח איזה חלה או שתיים והולך, ולא יודע שזה לא הופרש חלה. לכן כדאי מלכתחילה להפריש בה שזה עדיין עיסה. הפסוק גם אומר, מראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה. אבל כאן כמה שזה שתי עיסות, השאלה אם היא מקפדת שכל עיסה תהיה בנפרד, ולכן עשתה שתי עיסות, אז זה לא חייב בחלה. אלא חלה בלי מפרישים בלי ברכה. אבל אם היא לא מקפדת על שתי העיסות, אלא פשוט היא עשתה עיסה ועוד עיסה, כי זה הכלים שהיה לה, וזו הכמות של הכמח שהיה לה בתחילה, ואחר כך בא לה עוד כמח אחר, אז הדרך הטובה ביותר, להשיק את העיסות אחת עם השנייה, או לקחת איזה מפה או מגבת, ולחסות בכיסוי אחד, אפילו שהן בשתי גיגיות נפרדות, שתי קערות נפרדות, לחסות אותם בכיסוי אחד, הכיסוי הזה משווה אותם ועושה אותם כעיסה אחת, ואז תפריש חלה ממה שהיא רוצה. תברכו.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, תודה למאזינה יעל מירושלים, יישר כוח. ואנחנו עם שאלה של מאזין אור מאור יהודה, שלום לך שמעון.
שלום
וברך,
שבת שלום. שבת שלום
וברך.
הרב, אני ראיתי בספר של הרב בתורכם ציון, שהרב הביא לגבי קמתי באשמורת, שלא להגיד את זה, כי זה...
יש אומרים שלא יומה, בפרט אם קם מאוחר אחרי עלות השחר, לא יומה קמתי באשמורת, משום שזה שקר. אבל אם זה לפנות בוקר, זה שעות שאחרי חצות לילה, אין בכך כלום. סליחה שקטעתי אותך, אולי רצית להוסיף עוד משהו.
המאזין לא איתנו, שומע המאזין? שמעון, שואל הרב, רצית להוסיף משהו.
כן, ראיתי לגבי דימטיסימה בנותיך, הרב הביא את השדה חמד, שגם אם אדם לא בוכה, שלא יגיד שלא יהיה שקר. לא, אז רציתי לדעת.
איפה, במה, באיזה קטע? לא הבנתי.
דימטיסימה בנותיך.
עוד פעם?
וגם דימטיסימה בנותיך.
וגם דימטיסימה בנותיך. אז לא צריך שיבכה באותה שעה. אם במהלך הסליחות התעורר בבכי, וגם אם הוא לא, מישהו מהקהל כן, אז יכול להתכוון גם עליו. ובאמת רוב הפוסקים כתבו שכדאי מאוד בסליחות, זה מאוד חשוב, שזה העיקר. כי הפסוק אומר, כי שמע השם קול בכי, וכן אל דמעתי אל תהרש. יש עניין של דמעה ועניין אחר שאפילו קול בכי. אז חשוב מאוד שאדם ישתדל להניח, להוריד קצת דמעות, או לפחות בשעת הבידוי. אמנם את זה אומרים לפני הבידוי, אבל בכל זאת, תכוון שבבידוי הוא מוריד דמעות, ויכול אז לומר את ה... כי הוא מכיר את טבעו שהוא כן יכול להוריד דמעות אם הוא מתרגש ומתעורר בכוונתו, ויודע מה זה מעמד של סליחות. זה לא סתם שירה או פרוזה שהוא עומד ואומר עם כל הקהל בצעקות, זה לא עושה ולא כלום, אבל אומר את זה מהלב, מתכוון לכל מילה ומילה שכתובה בסליחות, ואז הוא מתרגש, ובאמת הרגש גורם שירדו לו איזה דימה או שתיים, אז יכול לומר. תברכו מן השמיים.
כן, תודה לשמעון מאור יהודה. אנחנו נעשה את נחת על הפרסומות, בבקשה.
זה ארגון נפלא מאוד, שהוקם לפני מספר שנים מעט, אבל עשה הרבה מאוד, ועושה הרבה מאוד. לכן מי רואה דבר כזה יקר ודבר כזה נפלא ועומד מן הצד? וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
היו שותפים לזכות הגדולה של בניית מקוואות בארץ ישראל על ידי הנצחת מקוואות וחדרי תבילה. כל הנצחה מעצימה את התארה והקדושה של אחינו ואחיותינו ומקרבת את מלכו של עולם לאחינו בית ישראל. הנצחה שלכם תעמוד לכם לזכות, לברכה, לנצח נצחים, ותביא אור של קדושה וטהרה לכל בית בישראל.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
סובלים מפיברומיאלגיה? יש לכם זכויות, יש לכם זכויות. בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. התקשרו עכשיו כוכבית 500 לקו המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500, כוכבית 500.
ההצגה החדשה מגיעה לפתח תקווה. תיאטרון אספקלריה מגיש מעורבות משני צידי הגבול. דרמה עוצמתית וסוחפת על שתי אחיות, בנות לאם יהודיה ואב ערבי. האחת גרה בישראל כיהודיה ואחותה מעבר לגבול כמוסלמית. מבוסס על סיפור אמיתי של יד לאחים. ההצגה החדשה תתקיים בעזרת השם ביום רביעי, דלת תמוז, 2 ביולי, בשעה 8:30 בערב, במתנס עמישב, רחוב קהילת שיקגו 1, פתח תקווה. ההצגה לנשים בלבד, מספר המקומות מוגבל. רכישת כרטיסים בערב האירוע, בכניסה לאולם או בטלפון, כוכבית 9234.
על 105.1, 104.8 FM, רשת מורשת של כל ישראל.
כן, אנחנו חוזרים לשידור, השעה 2:21, רשת מורשת כל ישראל, 0253-026-85. בשעות הרב, אנחנו נשמע שאלה של עוזי מחיפה. שלום לך, עוזי.
שלום, בשבת שלום לכבוד הרב. שבת שלום. רציתי לשאול, נתקלתי בכל ספר תהילים רשום שוררה עם וב, ורק בנון דלת ונון תת כתוב בלי וב. אם יש לכבודו איזה דרש או משהו על זה?
האמת שלא זכור לי כרגע, כדאי לעיין במנחת שי, סתם שאיר איזה דבר על כך. למה יש פה שוררי עם ו' וכאן יש שוררי בליבב? והגמרא אומרת על הסופרים, העזרה הסופר הוא ראש לסופרים. ולמה שמם סופרים? שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. אשרי אדם שיודע את כל החסרות ויתרות, וגם יודע סיבה וטעם של כל דבר ודבר. כדאי לעיין שם במפרשים, בלי נדר, משתדל לעשות זאת. תודה רבה.
תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום. אנחנו עם מאזין ניסים, שלום.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
כבוד הרב, אני בבוקר כל יום, אני קם בשתיים, שתיים וחצי, משתת פנים, עושה ברכות, ברכות השחר, אני יכול לך לעשות כל הברכות השחר, כל ברכות התורה והכל.
אתה קם ואתה נשאר ער.
אני נשאר ער, כן, בוודאי.
יופי. קמת, אפילו קמת בחצות לילה.
כן.
השנת כדי מה שהחלטת לישון, צורך או לא כדי צורך השנה, לא משנה. ואתה נשאר ער, אתה נותן ידיים עם ברכה, ואתה אומר את כל ברכות השחר, כולם כולל ברכות התורה, ולא צריך להמתין לעלות השחר. מה שאנחנו ממתינים לעלות השחר בברכות התורה, זה רק בלב שבועות עולה לו שענה רבה, או בלילה שאדם נשאר ער כל הלילה ולא נרדם, אז לא יכול לברך ברכת התורה. מתי יברך ברכת התורה? אחרי עלות השחר. אבל אם ישן וקם, יכול לברך כל ברכות השחר עם כל ברכות התורה. תבורך משמיים.
תודה, תודה לניסי מאשקלון. אנחנו עם מאזינה מיישוב בני עיש. שלום גברת שרה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. אני רציתי לשאול, יש איזה מסורת שאם אדם היה חולה והתרפא או זה, אז הוא עושה סעודה להושיע בן בארי ביום שלישי. השאלה אם הרב יכול קצת לפרט על זה.
כן, אז כמו כל המסגולות, יש להם תוספות שאין להם יסוד. לא צריך יום שלישי בכלל, לא משנה באיזה יום. וכל מה שהיום עושים את הסעודה, קדם לזה משהו. אז כמו היום עם התספורת לתינוקות, לילדים בגיל 3. נסביר את הדברים. וכמו אותו דבר יש, מעניין זה, 3 דברים כבר צפים לנו כאן, נשמת כל חי. כל אלה לא נתקנו, אלא כאשר הוא נדר. זאת אומרת, כשהוא היה חולה, ונפל למשכב, לא עלינו, אומר בפיו שבלי נדר, בלי נדר, לא אמר נדר, אלא בלי נדר, כשעברי ויקום ממיטת חוליו, יעשה סעודה לכבוד הנביא הושע בן בארי. ואז כשהוא באמת נהיה בריא ומתהלך על רגליו והופך להיות עצמאי ומתפקד, יעשה סעודה לעניים הכי טוב, או תלמידי חכמים, יביא 10 אנשים, ויעשה להם איזה סעודה שהיא. לא משנה מה, יוכלו להם עם כל דבר אחר שהוא מכובד של לעשות סעודה, ובזה קיים את העניין, ויש בזה סגולה שהוא יבריא. אז לא שאחרי שהוא נהיה בריא הוא נזכר כעת לעשות להושע בן בארי, אלא מדובר כאן שהוא היה חולה, ובשעת צרה הוא אמר שהוא רוצה להבריא, וכשהוא יבריא הוא יעשה לכבוד הושע בן בארי. אותו דבר עם נשמת כל חי. גם מה קורה בנשמת כל חי? היום כולם אומרים נשמת כל חי ולא יודעים למה. ובלי זה לא נכון. מקורו בספר חמדת ימים. והנה נגד המערערים על הספר הזה. שהספר חמדת ימים מביא בשם רבי יהודה יחסיד. הביא אותו גם הרב חסד לאלפים. שאם אדם נמצא באיזה צרה או נמצא בדרך, דרך מסוכנת, או חייל יוצא למקום שהשם ישמור את כולם, וישבו בשלום כל היהודים וכל עם ישראל, כולם ישבו למקומם בשלום, ישבו בתשובה שלמה, אז הוא נמצא שם והוא אומר, אם אני כשאני אצא מהצרה הזאת ואחזור לביתי לשלום, אומר נשמת כל חי. אז יש מקום לומר נשמת כל חי, אבל לא סתם לבוא ולהגיד נשמת כל חי כל פעם, כי זה לא הדבר הנכון. הוא עדין בכל שאר הדברים שנהגו שעושים אותם. זה בתנאי שכשהוא היה חולה הוא אמר, או שהוא היה באיזה צרה, הוא אמר שהוא יעשה כך וכך, יאמר כך וכך, אז מועיל. ולכן אין חובה, יוצא לסיכום, כל מי שעברי אין עליו שום חובה לעשות תודה להושע בן בארי, ובטח לא ביום שלישי, כל אחד ממציא איזה המצאה, אחד אומר בין השעה 9-7, הוא אומר בין 10-12, ולפי איזה שעון של אוסטרליה או ניו זילנד וכדומה, להי אין לזה שום מקור, אין לזה שום ערך, אלא כמו שאמרנו. ואין לכן אמר רוצה להודות לשם אחרי שהוא באמת היה חולה. יש בזה מצווה, ועדיף שיאכיל עניים. אנשים עניים או יש אברכים שלמשל צריכים איזה ארוחת צהריים כדי שיהיה להם כוח להמשיך ללמוד, הוא תורם להם של ארוחת צהריים או עושה כבודם איזה ארוחה, תבוא עליו ברכה. אז כולם מצוות.
תודה, תודה למאזינה שרה, ואנחנו עם מאזינה נוספת, רוני מעילי, שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כבוד הרב, זאת רוני רחל כהן מהיישוב אלישע בשומרון. כבוד הרב, כן. אני כותל של הרבה חברות.
כן.
אני הכותל, ואני בעצמי יש לי נפש רגישה.
כן.
מה שקורה, מספרים לי את הצרות שלהם, ואני שומעת ונותת עצות, והרבה אנשים מחזיקים מהעצות שלי. מה שקורה בערב שבת, אני לא מפסיקה לבכות.
למשל, למשל, איזה עצות אתם נותנים? אני רציתי פשוט סתם ככה.
מישהו שחולה במחלה, מישהו שהבנים שלנו... יש לי מלא חברות שיש להם צרות, ואני בעצמי יש לי הרבה צרות.
הבנתי. אז הקדוש...
אני לא מפסיקה לבכות בערב שבת.
הקדוש ברוך הוא יציל אותך ואת חברותייך ואת כל תושבי ארץ ישראל וכל היהודים בעולם מכל מיני צר ואויב, מכל צרה וצוקה, מכל חולי ומחלה, וירפא אתכם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף.
אמן ואמן.
שבת שלום.
שבת שלום למאזינה, תודה לכבוד הרב, ואנחנו עם מאזין מהדרום, שלום למאזין.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
שבת שלום. שבוע שעבר הרב היה בסדרות.
כן.
שאלנו את הרב איזו שאלה אחרי השיעור.
אמת. חבל שלא השארת מספר טלפון, אז אם אתה רוצה תשאיר אצל אלירן מספר טלפון, אני אחזור אליכם. אלירן? הלו?
כן.
המאזין שומע?
כן.
יש, הרב אומר, תשאיר את המספר טלפון אצל אלירן, לא שומעים אותך.
יחזרו אליך.
יחזרו, תוריד אותו בבקשה, אנחנו קשה לשמוע, זה מפריע. תודה למאזין מהדרום, אנחנו הולכים לשמוע שאלה נוספת, בבקשה, מתל אביב. שלום לשואל.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שלום, רצינו לשאול על סוג שלא נפקדו, הם כבר שנתיים נשואים, הם שואלים שבלילה של החתונה החתן עשה חנוכת בית לבד, בלילה לפני.
כן.
אולי זה מועיל, לא מועיל, ויש בזה השפעות.
לא משנה, יש הרבה יהודים שלא עשו חנוכת בית, הרבה שעשו לבד, הרבה שעשו מיותר מאוחר, ונפקדו, אין קשר בין הדברים. לא הדירה אשמה ולא אף אחד. יש כל מיני סיבות שהקדוש ברוך הוא יודע אותם. מה שצריך לעשות, להרבות בתפילה. ואם אתה שואל אותי על איזה סגולה או לאיזה דבר, אם כי אני לא מתעסק בסגולות, אבל אני יכול לומר לך דבר אחד בשם רבנו יוסף חיים. רבנו יוסף חיים כתב, והרבה עושים את זה, וברוך השם זה מצליח. רבנו יוסף חיים כתב שיקח הבעל בקבוק יין וייתן לאשתו במתנה. יאמר לה, זה בשבילך מתנה גמורה. והיא, אחרי שהיא תגביה את זה ותיקח את זה בידיה וזה יהיה שלה, היא תמסור את זה או לבעלה או למישהו מקרוביה או שליח שלה, ותאמר לו שאיפה יש ברית מילה במקום קרוב או לא קרוב, לא משנה, אבל שהם יודעים בזמן קרוב, זאת אומרת יש איזה תאריך, יודעים איפה יש ברית, ויקדשו על היין הזה, ועל ידי זה יתעוררו הרחמים בשמיים והיא תיפקד בזרע של קיימה. זה דבר אחד. דבר נוסף, הביא רבינו יוסף חיים, זה יתרמו הזוג לשתייה לאלה שלומדים תורה בלילות. זאת אומרת, איפה שיש לומדים תורה בלילה, יתרמו שתייה, לא משנה, שתייה קלה, שתייה חמה, קפה, תה, או ואפילו חד פעמי. כי זה, המים זה חסד, ומניעת ההיריון זה דין וגבורה. ואנחנו צריכים למתק את הדינים בחסדים. ולכן בלילה, שזה זמן גבורה, ויש אנשים צדיקים שיושבים ועוסקים בתורה בלילה, אז זה ימתק מעליהם את הדין ויגביר את החסדים, ועל ידי זה יזכו שיהיה להם זרע של קיימה. תברכו מן השמיים יהי רצון.
אמן ואמן, תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מראש העין, שלום לגברת מוריה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול אם מותר לשמוע שיר דתי שזמר חילוני שר אותו.
האמת שאין אסור ומותר בדברים האלה, אבל יש מוסריות. מצד המוסר, לשמוע זמר שלא שומר מצוות, יש בזה דבר פסול. זמר שמזלזל, ואפילו מזלזל באיזה מצווה מסוימת, מספיק שהוא מופיע בפני קהל מעורב, או באירועים מעורבים של גברים ונשים, אז זה כבר פוסל, אסור לשמוע אותו. מצד המוסר, גם אם נאמר שהלכתית, יבוא מישהו ויתעקש לומר שזה מותר, אבל אגב בעצמך, אמר פעם חכם אחד, אם יש אדם שמחרף ומגדף את אביך כל בוקר וערב, פעמיים ביום, ואולי יותר מפעמיים ביום, האם אתה תוכל לשמוע אותו? האם אתה תוכל להקשיב לו? האם תוכל לברך אותו? לא. אז אין הבדל בין אבינו שבשמיים, שהוא מצטער שיש אנשים שחוטאים ועושים לו דברים שמורדים נגדו, ועושים את זה בפומבי. אז לכן יש להימנע מכך. אני לא אומר אסור ומותר, אבל אני אומר צריך להימנע ולשמוע דברים כאלה. כי לשמוע, כמו שאמרו רבותינו, שגם אם מביאים לך מאכל הכי טוב או יין הכי משובח, אבל שמים אותו בכלי פגום, כך כותב רבנו בהי, כלי מזוהם חוץ מכבודכם, אז אתה לא תשתמש בזה. אז להבדיל, לא שחס ושלום יש בישראל אנשים כאלה, אבל כדאי שאדם יבחר לו את הזמרים, את המשוררים, את הפייטנים, את החזנים, הטהורים, הקדושים, המוצלחים, ומהם ישמע דברי שירה. תברכו מן השמיים.
אמן ואמן, תודה למאזינה מראש העין. אנחנו עם מאזין מהצפון, שלום לך מרדכי.
שלום וברכה כבוד הרב, יישר כוח.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. רציתי לשאול את הרב, יש לנו איזה בניין אחד שככל הנראה 7 שנים לא נכנסו בו ולא גרו בו, ועכשיו שיפצו שם איזה דירה ומעמידים אותה להשכרה. האם יש לחשוש מלגור בדירה הזאת?
נכון שיש בצוות רבי יהודה יחסיד משהו מעין זה, אבל הפוסקים כתבו שקודם כל לא קיבלנו עלינו את צוות רבי יהודה יחסיד, שנית אין חשש, ואם זה בארץ ישראל עוד יותר אין חשש, כארץ קדושה. כי כל החשש שלו זה היה בגרמניה, ששם יש מזיקים, היום המזיקים הם הולכים על 2. אבל פה בארץ ישראל, כיוון שהיא ארץ קדושה, אין בכך חשש. שלנו ראינו ראיין לזה גם, שכתב רבי אברהם אזולאי, שאסור ללכת יחף על הקרקע, כיוון שהאדמה נתקללה בשעה שהיה חטא עץ הדעת. אז אם אדם הולך יחף, חס ושלום, יכול להזיק לו. אבל בארץ ישראל, שהיא לא התקללה ארץ ישראל, והראיה שגם מבול לא היה פה, כי איוב אומר, ארץ לא גושמה ביום זעם, כלומר, לא ירד עליה גשמים ביום זעם, איזה יום זעם? זה יום המבול. וכן, ארץ ישראל לא בכלל הכללה, חס ושלום, אז בארץ ישראל יש, אין חשש. וכן גם קרקע מרוצפת, יש הרבה שכתבו שאין בזה חשש, כל המדובר זה על אדמה ממש, וכן, אם זה קומה יותר גבוהה, שיש מתחתיה חלל, אז מותר. אז גם כאן, גם בעניין זה, הבית הזה, הטוב ביותר, לפני שתיכנסו להתגורר בו, כמו בכל בית, לאסוף 10 אנשים, ללמוד את הלימוד, סדר הלימוד של חנוכת הבית, בזה תהיו סמוכים ובטוחים שהכל יבוא על מקומו בשלום. הרבה יותר מזה חמור, אני לא רוצה פשוט לגרום לאנשים מחשבות מיותרות, אבל הרבה יותר קרקע שמעולם לא גרו בה, נקראת קרקע בתולה. כך כתב השדה חמד, כך כתב רבי חיים פלאצ'י, כך כתב רבי יצחק אלפיה ועוד, ששם היו מגיעים באמת להקפיד אם לקחו אדמה או אזור שלא יושב אף פעם, יישוב חדש שנבנה, אז באמת שם צריך לעשות לימוד לפני שנכנסים לבית, כדי שהכל ילך למשרים. תברכו ושיהיה רק ששון ושמחה בכל בתי ישראל.
אמן ואמן, חזק וברוך. תודה למאזין מהצפון. אנחנו נעשה את נחתה לפרסמות, בבקשה.
חי ורעי, בידינו, בידכם, יש את היכולת להביא את הגאולה על ידי שנוסיף עוד טהרה בתוך בתי ישראל. ולכן אין דבר נשגב היום, בפרט בדורנו, יותר מזה.
היו שותפים לזכות הגדולה של בניית מקוואות בארץ ישראל על ידי הנצחת מקוואות וחדרי טבילה. כל הנצחה מעצימה את הטהרה והקדושה של אחינו ואחיותינו ומקרבת את מלכו של עולם לאחינו בית ישראל. הנצחה שלכם תעמוד לכם לזכות, לברכה, לנצח נצחים, ותביא אור של קדושה וטהרה לכל ישראל. טהרת הבית
0-2-80-80-88. אביהם של ישראל קוראים בשמך עם מרדכי.
קבענו את עם התורה סניגוריה על עם ישראל.
תורת מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה על פרשיות השבוע יוצא לאור בסדרת דברי מרדכי במחיר מיוחד לזיכוי הרבים, טלפון 02-652-1195. דברי מרדכי, תורת הרב אליהו זכר צדיק לברכה, 02-652-1195.
אתם מאזינים למקבלים שבת עם הרב בן ציון מוצפי שליטה.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו חוזרים לשידור, השעה 2:38, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, והיום שוב באווירת התפילה והאחדות, וכל השיעור הזה כמו שאר השיעורים להצלתם של הבחורים, הילדים. אנחנו כבר נשמע שאלה של יוחנן חיפה. שלום לך, יוחנן.
שלום
עליכם,
כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, אם יש בעיה
הלכתית
לקנות רכב במכרז, דרך גופים כמו
הוצאה
לפועל או
כינוס
נכסים,
יש איזה בעיה נגיד את זה. האמת שמבחינה הלכתית אין איסור, אבל מצד החשש של סימן ברכה או לא סימן ברכה, הכל תלוי אם אתה יכול לגלות מאיזו סיבה עשו את העיכול על אותו בית או רכב או כלי, לא משנה מה. אם אתה יכול לברר את זה, זה היה מאוד חשוב. כי אם זה מפני שהאדם הזה פשוט מצבו הכלכלי לא טוב ולא עמד בתשלומים, אז לא כל כך כדאי לקחת את זה. אבל אם לא מצד זה, אלא מצד שהיה שהוא אשם, שהוא סיבך את עצמו בחובות, ושהוא עשה כל מיני דברים שהם לא נכונים לעשות אותם, כגון פיזר צ'קים ללא כיסוי ועשה עוד דברים אחרים וכדומה, או לקח ממון של אחרים שלא כדין, אז זה מותר, מותר יהיה לקחת, ואין, לא צריך לחשוש. אז אני חוזר, מבחינה הלכתית אין בזה איסור, אבל אם אדם רוצה לחשוש ולקחת רק דבר שאין בו שום חששות, אז כדאי שלפני שעושה כן, יברר מה, למה ומדוע. תבורך מן השמיים.
תודה רבה, באמת שאלה מחכימה. תודה ליוחנן מחיפה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינה מיישוב ביתר, שלום לגברת תמר.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לדעת, אישה
שעושה הבדלה,
היא יכולה
להוציא לידי חובה נשים אחרות? בהחלט כן. צריך לדעת שלגבי קידוש ליל שבת, ולגבי הבדלה במוצאי שבת, אין שום הבדל בין הגבר לבין האישה. כיוון שגם הנשים נצטוו בשמירת שבת, אף על פי ששבת זה הזמן גרמה, אבל הגמרא אמרה, זכור ושמור, בפרשת יתרו נאמר זכור את יום השבת לקדשו. פרשת ואת חנה נאמר שמור את יום השבת לקדשו. באה הגמרא ואומרת, כל שישנו בשמור, ישנו בזכור. כלומר, כשם שהאישה, גם הבנות, חייבות לשמור שבת. לא פחות מהאיש, בדיוק כמו הגבר. אז כיוון שהן חייבות, הן חייבות גם לזכור את השבת. מה זה לזכור? זוכרהו בדברים הנאמרים על היין, זכרו כיין לבנון, שצריך לעשות קידוש בכניסתו ולעשות קידוש שזה הבדלה ביציאתו. נמצא שאישה חייבת, יכולה אפילו להוציא את בעלה, אם בעלה לא יכול מאיזה סיבה שיש לו כאבי ראש, או שהוא מרגיש לא טוב, או שהוא לא יכול לדבר, מכל סיבה שהיא יכולה אפילו היא להוציא את בעלה, וגברים יתנה חובה של ההבדלה. רק עדיף כמובן אם יש גבר שהוא יעשה. אבל כשאין גבר, יכולה. ויכולה גם להוציא נשים אחרות ידי חובה של ההבדלה ללא כל חשש. זכו למצוות.
תזכו, באמת חזק וברוך לרב, וישר כוח לשואלת מביתר, ואנחנו עם מאזין מעיר הקודש צפת. שלום לך אורן.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
הרב, אני לאחרונה מתעניין בכל מה שקשור בירח, גלקציות, כוכבים, ומציאות קיימת. אדם יכול לטוס היום לירח, זה מציאות קיימת.
כן.
ונגיד אדם יראה שמיים, טס לירח, והגיע זמן ברכת, זמן ברכת הלבנה בזמנה, זאת אומרת, זה הזמן של ברכת הלבנה. אז לכאורה, בהתחלה חשבתי האם אדם יברך ברכת הלבנה כאשר הוא בירח, ואז הבנתי שכאילו כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, בסידור, כשם שאנחנו לא יכולים לגע בך. ואז כאילו ניסיתי כאילו למצוא איזה תירוץ, ואז חשבתי, אולי באמת, כאילו, למה לא לגע בך? כאילו, אני נמצא על הירח, אני נוגע באדמה של הירח.
הקו גרוע והשאלה הובנה. אז ואין אנחנו יכולים לגע בך, כשם שאנחנו מרקדים כנגדך ואין אנחנו יכולים לגע בך, כך אם מרקדו אחרים כנגדנו. אז אני, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אין מציאות שבירח אתה תוכל לברך ברכת הלבנה, ואגיד לך למה. כיוון שכל השעות והזמנים משתנים שם לחלוטין. אתה יודע שבחלל רואים שם בתוך 24 שעות 8 פעמים זריחה ו8 פעמים שקיעה. אז אתה תצטרך תוך 24 שעות להתפלל 8 פעמים שחרית פנחה ערבית, כולל גם תפילה של שבת, ומתי תעשה שבת ומתי תעשה יום חול. ולפי איזה שעון ולפי איזה לוח אתה תשתמש בתאריכי החודש. גם אם תאמר שיש לנו תאריכים שם, ואתה תספור יממה של 20, יחידה של 24 שעות בתור יממה, וכן על זה הדרך הבא אחריו, אבל עדיין אתה לא יכול בכלל לברך שם ברכת הלבנה, כיוון שאתה, כי כל הדין הוא הרואה לבנה בחידושה, מתי? בין השבעה ימים של מהמולד לבין 14 או 15 יום מהמולד. או בהלכה למעשה כבר מהיום השלישי שהיא ניכרת. אבל שם זה לא קיים הדין הזה. אז אין לך בכלל חידוש ירח. רק כשתהיה על הקרקע, אז יהיה חידוש ירח. אז אני באתי לא מהכיוון שאתה הגעת אליו, שאין אנחנו יכולים להיגע בך. לא, זה לא קשור לזה. זה קשור לכך, האם זו התאריך, זה התאריך, כי שם אותו דבר מתחילת החודש, בסוף החודש, זה היינו אך. ואך היינו. כי כל השינויים שבירח שאנחנו רואים, אם כבר אתה מתעניין בגלקסיות, אז אתה צריך לדעת שכל השינויים זה כאן בכדור הארץ. כשאנחנו נמצאים בכדור הארץ, אז יש ימים בחודש שהשמש מסתירה אותה, יש צל בלבנה, שכדור הארץ עושה צל עליה, ויש ימים שאין צל אלא היא במילואה, כמו ב-14, 15 או 16 יום לחודש. זה מרכז החודש. אבל שם למעלה זה כל הזמן אותו דבר, אז לא שייך שם, ממנה אין כאן מקום לשאול שאלה כזאת. כי אין חיוב של ברכת הלבנה שם. גם בחלל אין חיוב של ברכת הלבנה. למשל, לו יצויר שאדם יטוס בחללית ויקיף את החלל במשך 20, 30, 40 יום, אין לו ברכת הלבנה בכלל, גם אם הוא לא נמצא על הירח, כי הוא לא רואה לבנה. וגם יש לו שאלה, באמת שאלה חשובה מאוד, מה עם זמני התפילה? מתי יש זריחה, מתי יש שקיעה, אם שייך בכלל? כל זה שאלות שדנו בהם הפוסקים. למשל, יש ארצות הקוטב הצפוני או הקוטב הדרומי או מקומות מסוימים שיש שם רוב שעות היממה יום, וכן יש להפך. יש הבדלים בין קיץ לבין חורף, כמו בצפון נורווגיה ואחרים. זה שאלות מאוד מעניינות ומרתקות, אבל יש להם תשובות בהלכה. גם מתי עושים שבת, מתי קידוש ומתי עושים זה, אז צריך ללכת לפי השמש. אנחנו הולכים לפי, הפסוק אומר, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. כלומר, אנחנו קובעים את התאריכים ואת הזמנים, הן של התפילות, הן של המועדים על פי השמש והירח, המהלך שלהם. אז תבורך מן השמיים, תודה רבה על השאלה.
כן, תודה לאורן מצפת קודש, יישר כוח לרב. אנחנו שומעים עוד שאלה, בבקשה.
הלו.
שלום, גברת מהמרכז.
שלום, רציתי לדעת, כבוד הרב, אני נמצאת בפנימיה ויש בת לפעמים שעושה הבדלה ואני גם עושה הבדלה, ואם מותר לנו לשתות מההבדלה.
יש קצת עדים. עוד פעם, יש בת ש...
שעושה הבדלה.
כן.
ויש בנות שרוצות לשתות מההבדלה כמו שאני, אז מותר לנו לשתות מההבדלה?
יפה, שאלה יפה. תראו, אין כאן משהו הלכתי שאסור ומותר. יש כאן רק על פי הקבלה, הראשון שכתב זאת זה השלה, השני לוחות הברית, כתב שאישה לא תשתה משיירי כוס של הבדלה. אז האמת שיש הרבה שאמרו שכל זה מדובר כשהגבר עשה את ההבדלה, אז אם יש שם עוד ילד או מישהו שישתה את השאר, ואם לא, אז הוא ישתה את הכל, אז מה עושים? מראש לוקחים כוס קטנה, כוס של 100 גרם, לא יותר, ומייחדים אותה בשביל לעשיית הבדלה או קידוש, או לפעמים כוס של ברכת המזון, כיוון שהרבה פעמים נשאר היין, וחבל, זה סתם נזרק, וזה ביזיון ליין, אסור לשפוק יין. אז לקחת כוס קטנה. עכשיו השאלה עם שאר הבנות, אם הן רוצות והן מעוניינות, אפשר יהיה להקל. כי כל הקפדה שיש בשיירי כוס הבדלה מדובר שאיש עשה הבדלה. גבר עשה הבדלה, אבל כאשר בת או אישה עשתה הבדלה ונשאר והבנות שנמצאות שם רוצות לשתות או לטעום מזה, מותר. בפרט שיש בזה עניין של חיבוב מצווה, כמו שכתבו הקדמונים, כתב על זה האור זרוע, ראשי עליו השלום כתב כך, ועוד רבים מהראשונים כתבו שהיו שותים את כל מה שנשאר ומוסיפים על זה מים, ואת המים הזה גם שותים, למה? כי המים היו שמים בשביל תחצוחי יין, שנשארו טיפות קטנות של יין, שלא רוצים לזרוק אותם כמה שברכו עליהם. ואת המים שותים, ומה שנשאר מהמים, היו מורחים על אצבעותיהם ומניחים בעיניהם לרפואת העיניים. כך גם רש"י הביא בספר הפרדס, שיש עניין לרפואת העיניים. ואנחנו העתקנו את דבריהם בספר שיבת ציון בענייני מוצאי שבת. אז לכן יש מקום להקל בזה. תברכו מהשמיים.
לכן תודה רבה לשואלת המאזינה.
תודה לסיכום שבבית שאבא עושה אז לא לשתות, בנות לא שותות. אבל במוסד כשגברת עושה או אישה עושה, אז, או בת, אז יכולות לשתות ממה שנשאר.
תודה רבה, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך, יוסף חיים.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, יש לי שאלה לגבי תורמות ומעשרות.
כן.
שמעת מה שידוע לי, שלגבי תורמות ומעשרות מייחדים מטבע של 10 שקלים, שתי מטבעות של 10 שקלים, ומחללים על זה.
כן. למה 2? מספיק אחד.
לא, זאת אומרת שברגע שזה מתחלל, אז הם מחללים על עוד 10 שקל שני.
כן.
עכשיו, רציתי לשאול, לגבי 10 אגורות, האם יש בזה שיעור כדי חילול או אין בזה חילול?
לא, ודאי שלא. היום זה בסביבות 13 אגורות פרוטה. אני צריך שווה פרוטה. שווה פרוטה זה בערך 13 אגורות. זה סביב ה-13 אגורות. אגב, אתמול בלילה עודכנתי שהזהב והכסף קפצו. אז התחיל לעלות קצת. צריך לעקוב אחרי המציאות הזאת. אז זה תלוי גם בשער הדולר. אם הדולר נמוך הזה יורד, וכן בשער המתכות. אז המתכות, למשל אתמול, היה שינוי במתכות אחרי שהייתה רגיעה של כמה חודשים שהמתכות היו יחסית זול. אבל גם כשהיו זול, בעשר אגורות אין, בחצי שקל ודאי שיש, ובשקל בטח, אז צריך לדעת שבערך היום פרוטה זה בסביבות 13 אגורות. ואז תכפיל ותדע כמה יש במטבע של שקל, כמה יש פעמים של חילול מעשר שני במטבע של 10 שקלים.
אוקיי, תודה רבה לרב.
תודה רבה לך.
תודה, כבוד הרב, גם יש לזה השלכה לנתינת...
יונה בן.
כן, גם לברך דוד, השלוש מטבעות.
שקל להרבה הרבה עניינים לדעת שווה פרוטה.
חזק ובור, תודה לרב שמעורר אותנו. אנחנו עם מאזינה מאיר נתניה, שלום לגברת מלכה, שומעת?
כן, בהחלט.
בבקשה.
שלום.
שלום כבוד הרב, יש לי שאלה קטנה. האם ניתן להכשיר כבד עוף במחוות של סטייקים? מחוות של סטייקים, זה עם הפסים.
מה לעשות בכבד? לא הבנתי.
אם ניתן להכשיר אותו בדרך הזו.
לא, ודאי שלא. כבד עוף צריך שיהיה לו כלי משלו, ששם אנחנו נצלה אותו. אז נכון שהיום יש כאלה שצולים במחוות חשמלית למשל, או במשטח של חשמל אבל חום גבוה, ושם מכשירים את הכבד, כמו שעושים היום בבתי אוכל שונים, אבל אסור על אותו משטח ששם היה הכבד לעשות גם בשרים, ובפרט לא ביחד, כיוון שהכבד פולט דם, והחתיכת בשר שנמצאת לידו בולעת אותו, והדם הזה הוא אסור. אז אבל אחרי כן יש הרבה שרוצים לומר שזה מותר, בתנאי סליחה, בתנאי שהוא הכשיר אותו. איך הכשיר אותו? את המשטח הזה, על ידי שהוא הבעיר אותו באש איזה כמה דקות, ואז ממילא כל הדם שהכבד שהיה לפני כן פלט לתוך המשטח הזה נשרף, ואז עשיתי לו הכשרה, ועכשיו אני יכול לצלות שם מיני בשר אחרים, כמו שעושים ברשתות של המנגלים למיניהם. למשל, אדם יש לו מנגל ביתי ועם רשת, ועל אותו הרשת שם את הכבד. הוא לא חייב לייחד רשת מיוחדת לכבד ורשת מיוחדת לשאר הבשרים, אלא אחרי שהוא עשה את הכבד, כל הדם שהיה שם נשרף, והוא מבעיר קצת כמה, למשך דקה, דקותיים את הרשת, ואז מניח עליה את מה שהוא, את הבשרים שהוא רוצה. אבל לגבי המחוות הזאת, ודאי שצריך, אני לא מכיר אותה, צריך להכיר איך היא עובדת, ואם היא עובדת על גז גבוה, יכול להיות, אני לא יודע, השאלה גם מה היא מצופה, איזה חומר היא מצופה, ואם שייך לומר שם עניין של הכשרה. זה טעון בדיקה, כי אני לא מכיר אישית את המחוות שדיברתם עליה. הטוב ביותר לייחד מחוות מיוחדת לצורך כבד בלבד, ושלא ישתמשו בזה לדברים אחרים. תודה רבה.
תודה, אכן, תודה, חזק וברוך לרב ולמאזינה מלכה מנתניה. אנחנו, כבוד הרב, לקראת סיום, דברי עידוד, חיזוק, דברי תורה, בבקשה כבוד הרב.
כן, דברי עידוד מהפרשה, פרשת קורח. נכון שבא ללמד אותנו שלא לעשות מחלוקת ולא לעשות שום ויכוחים מיותרים, בפרט השבת הזאת, זאת זהירות יתרה, כך כתבים הספרים, הרב חידה כותב שזה מסוגל מאוד מאוד לשלום ולא לעשות מחלוקות. אז אבל יש לנו נחמה גדולה שהגמרא אומרת עליו שסופו טוב, כי הוא כשנפלו שערי בית המקדש, כתוב תבעו בארץ שעריה בחורבן, אז קורח שמח והתחיל לאחוז בדלתות. אמרו לו, למה אתה שמח? מה אתה שמח? אז אמר להם, מי שעתיד לעלות את דלתות המקדש יעלה גם אותו. וכך מובע בעבוד רבי נתן, מסרת עבוד רבי נתן, 10 סימנים יש למשיח צדקנו, איך נדע שזה המשיח? 10 דברים הוא צריך לעשות. צריך להראות לנו את צנצנת המן שתמונה מתחת להר הבית, צריך להוציא לנו את כלי המקדש, והוא צריך להביא את קורח ועדתו להעלות אותם מגיהנם. ואיפה זה רמוז? רמוז בצדיק צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות, קורח, צדיק קוף, כתמר רש, יפרח חט. אז צדיק כתמר יפרח, אז זה סופי תיבות קורח, לומר שסופו טוב. ושם המדרש הביא משל ששפחה שנפלה להקד לתוך הבאר, ואחר כך הייתה בוכה הבת המלך, והפילה שם צמיד, ויש גרסה שהפילה שם את הקנקן הזהב שלה, אז התחילה השפחה לשמוח. אמרו למה עצמך? אמרה המודעי הצוללן שיבוא להעלות את הכלי של בת המלך יעלה גם את הכלי שלי. אז כך גם קורח. מכאן נלמד שאין דבר העומד בפני התשובה. נשוב בתשובה שלמה, נתחזק, אנחנו צריכים הרבה מאוד להתחזק, בפרט בעניינים של שלום, בעניינים של לשון הרע, בעניינים של רכילויות וכל מיני הוצאות שברה, לשמור את הפה הרבה וללמוד הרבה הרבה תורה, יהיה לזכות המשפחות היקרות שבעזרת השם בקרוב בקרוב יתבשרו בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה לכם, לצוות באולפן ולכל המאזינים היקרים שלנו, שלוחה מכאן מירושלים, ברכת שבת שלום, עם הרבה הרבה בשורות טובות, ישועות ונחמות, שכל החיילים ואנשי הצבא והביטחון ישובו לבתיהם בשלום, בריאים ושלמים.